שלום לכולם, כרגיל אני פה עם הבנים שלי
יונתן
ואיתמר,
והיום נדבר על מי שבחר לחיות חיים של פשע ואלימות אבל הצית את הדמיון של רבים עד עצם היום הזה. אני כמובן מדבר על
פיראטים,
על פיראטים או שודדי ים. לפני שנתחיל, נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט. אליו אנחנו מעלים מעת לעת את הפרקים שהקלטנו גם בפורמט סרט, למי שמעוניין גם לצפות ולא רק להאזין. אז פתיח קצר, ומתחילים.
הסקרנים.
כשאני אומר פיראטים, מה עולה לכם בדמיון?
אנשים עם ספינות, לא חייב להיות צוות גדול דווקא. לרוב אומרים שהם עם רטיות, למרות שאני לא בטוח שכולם. בוזזים ספינות, בוזזים מקומות על האדמה ושתים בים.
מה שאני מדמיין זה הם קבוצת אנשים, באמת עם ספינות, שנמצאים לרוב בים ובוזזים ושודדים.
אז שדדי הים, האלו שאנחנו חושבים עליהם, אלו ששלטו בימים ובאוקיינוסים, פשטו על ערי חוף ושדדו ספינות סוחר עם רטייה על העין או רגל מעץ. הם מהווים למעשה את סוג הפיראטים של מה שמכונה תור הזהב של הפיראטים. זו הייתה תקופה שנמשכה בערך משנת 1650 ועד 1730. אבל תופעת שדדי הים ממש לא התחילה בשנים האלו. שודדי ים איימו מאז ומעולם על דרכי הסחר הימיים. האיליריים והפיניקים מאזור הבלקן ולבנון של ימינו, או הליגה האיטולית מיוון, איימו על ספינות וכפרים לאורכו ולרוחבו של הים התיכון והים האגאי. פיראטים סליסיים הגדילו לעשות וחטפו בן אצולה צעיר שהיה בדרכו ללימודים בשם יוליוס קיסר, לאחר שהיה בן ערובה שלהם במשך 38 ימים, שולם כופר והוא שוחרר. לאחר שחרורו, יוליוס הצעיר גייס צי של אוניות משלו, חזר לנמל בו עגנו הפיראטים, תפס אותם ולאחר משפט מהיר, הוציא את כולם להורג בצליבה. בימי הביניים, הוויקינגים נחשבו לשודדי ים אימתניים, שבזזו ספינות ויישובים לכל אורכה של אירופה הצפונית ואנגליה. לאחר גירוש ספרד, בו גורשו היהודים מספרד ופורטוגל בשנת 1492, ניתן היה למצוא גם פיראטים יהודים כמו דון סמואל פלאצ'י, שחברו לירדי ים מוסלמים מצפון אפריקה ומיררו את החיים לצי הספרדי בים התיכון כנקמה. דבר נוסף משמעותי שקרה ב-1492 היה כמובן גילוי אמריקה על ידי כריסטופר קולומבוס. מי שרוצה לשמוע עוד על הנושא מוזמן להאזין לפודקאסט שלנו על האיש ששינה את העולם. אחד הדברים שקרו בעקבות גילוי העולם החדש היה מסלול מעגלי, בו מוצרי צריכה מאירופה עשו את דרכן ליבשת החדשה דרך הים. במקביל, הספינות חזרו משם, כשבביתנן חומרי גלם יקרים, כדוגמת טבק, סוכר, כסף וזהב. מי שלמעשה שלט במסחר הזה היו הספרדים. הם היו הכוח החזק ביותר באותה התקופה. מולם התאגדו הצרפתים, הבריטים וההולנדים, בניסיון להשתלט על המשאבים החדשים. בגלל כוחו העצום של הצי הספרדי באוקיינוס האטלנטי לחופי אירופה, זיהו הבריטים, הצרפתים וההולנדים כי המושבות הספרדיות בדרום ומרכז אמריקה, ובעיקר באיים הקריביים, כנקודת חולשה. פגיעה בהספקה השוטפת לספרד תפגע בכלכלית. עכשיו אתם צריכים להבין משהו. מלחמה היא עסק יקר. הקמת צבא וצי אוניות עולה המון. אז מה עשו המדינות האירופאיות לדעתכם? איך הם יכלו להרשות לעצמם משלוח אוניות על מנת לפגוע בספרדים?
התאחדו כדי ליצור צבא שלם, כאילו, של כמה מדינות.
פיראטיות, כמו כל סוג של שוד, היה לא חוקי באותה התקופה. ומי שעסק בפיראטיות היה צפוי לעמוד לדין ולהיענש בחומרה. לעתים אפילו במוות. אז מה עושים? מוצאים יורדי ים פרטיים עם ספינות משלהם, עם צוות משלהם ועם נשקים משלהם, ונותנים להם מה שנקרא כתב הרשאה רשמי מהמלך. למעשה אומרים להם, צאו, תקפו והשמידו כל אונייה או מוצב אויב שתרצו. את האוצרות שתבזזו, חלקו ביניכם, פחות אחוז מסוים שתשלמו למלך כמס, את האנשים שתתפסו תוכלו למכור כעבדים אם תרצו, את האוניות שתתפסו תוסיפו לצי הפרטי שלכם, ואנחנו בתמורה לא נרדוף ולא נשפוט אתכם על פשעים. כך למעשה נולדו הפרייבטירים, שזה שם יפה לשודדי ים ברישיון מהמלך. אחד אחד הפריבטירים המפורסמים ביותר היה מגלה הארצות סר פרנסיס דרייק, שעשה הון בשוד ספינות וישובים ספרדיים החל משנת 1572. אבל פה דברים התחילו להסתבך. אותו רישיון לעסוק בפריבטירינג היה הלכה למעשה מעין חוזה, ולחוזה יש תוקף. כלומר, תאריך בו הרישיון לשדוד ולבזוז מסתיים. מה הבעיה בזה לדעתכם?
הוא לא יכול להשיג כסף.
אז אותם שודדי ים ברישיון פתאום פשוט אמורים יום אחד להפסיק לעבוד במקצוע שהפך אותם לעשירים? אז הרבה מאוד מהם פשוט המשיכו. למעשה הפכו לשודדי ים לכל דבר. אחד המפורסמים שבהם היה קפטן ויליאם קיד. ב-1698 קיד, שהיה פריבטיר ואפילו צייד פיראטים בשירות המלך, נכנע ללחץ מצד המלאכים ששירתו תחתיו, שאימו במרד והפך לפיראט בעצמו. לאחר שצבר הון עתק של זהב בקריירה הקצרה שלו כפיראט, החליט קיד לפרוש, ועשה את דרכו למושבות באמריקה, רק כדי לגלות שרשויות החוק היו בטירוף לתפוס שודדי ים, ושהשם שלו היה בראש הרשימה. הוא ניהל מסע ומתן ואפילו קיבל חנינה, אבל איך שהוא הגיע לבוסטון בניו אינגלנד, הוא נעצר על ידי המושל, נשלח חזרה לאנגליה, שם עמד למשפט. קיד טען שבדרכו לבוסטון הוא עצר במספר איים, וקבר את האוצר שלו במקומות שונים. לאחר שנשפט והוצא להורג בתלייה ב-1701, האגדה על אוצרותיו האדירים המשיכה לחיות, ומשלחות רבות חפרו וחפרו בניסיונות נואשים למצוא את הזהב. מה אתם חושבים? האוצר עדיין שם?
נראה לי ככה נולד לו אוצר פיראטים.
נדעתי זה סתם סוג של אגדה שהוא יגיד, אני אספר איפה האוצר שלי אם לא תרגו אותי, או כאלה דברים, אבל בסוף באמת תרגו אותו, ואין באמת אוצר כזה.
לא ברור מתי, אבל איפשהו בין השנים 1702 ל-1713, במהלך מלחמת הירושה הספרדית ביבשת אמריקה, הגיע מלאך אנגלי בשם אדוארד טיץ', או בעצם טאץ', אולי בעצם פאץ'? מסתבר שלעולם לא נדע, כי באותם הזמנים לא הייתה דרך אחת לכתוב שמות, ובמקומות שונים ייתו את השם שלו אחרת, אבל מה שבטוח שמתישהו במהלך המלחמה, שכונתה גם מלחמתה של המלכה אן, הוא הגיע לקריבים כפריבטיר. אבל מהר מאוד הוא החליט שיש יותר כסף בעסקי הפיראטיות. אז טיץ', זהו, החלטתי שנלך עם טיץ', התחיל לפשוט, לרצוח ולשדוד גם אוניות של המעסיק הקודם שלו, ממשלת אנגליה. זאת תחת פיקודו של הקפטן הורנגולד. אכזריותו ואומץ הלב שלו התפרסמו, וב-1717 הוא השתלט על ספינת עבדים צרפתית הקונקורד, הסב אותה לספינת קרב והתקין עליה 40 תותחים. שמה החדש היה נקמתה של המלכה אן. וכך, עם צי שצבר של מספר אוניות וצוות שהגיע למעל 300 פיראטים, פאץ' הפך לאימת הקריבים. רגע, מה החלטנו בסוף? טיץ' או פאץ'?
טיץ'.
עזבו, פשוט נקרא לו בשם שבו הוא התפרסם. שחור הזקן.
בלקבירד.
בלקבירד. גבר שתואר כענק, עם שיער וזקן עבות ושחור כפחם. שתי חרבות על מותניו, וחגורות עם אקדחים רבים על חזהו. במהלך קרבות, שחור הזקן היה קושר מקלות בוערים מעלי אשן לשערו, על מנת להפחיד את אויביו אף יותר. במפרץ מקסיקו, המקומים נתנו לו כינוי משלהם, אל גרן דיאבלו, השטן הגדול. לאחר תקופה בה הטיל אימה על חופי המזרחים של יבשת אמריקה הצפונית, שלח מושל וירג'יניה כוח משימה לתפוס אותו. לבסוף הוא נהרג בקרב חרבות עם חיילים בריטים על סיפון הספינה שלו ב-1718. הוא נלחם בגבורה מול כוח שהיה גדול משלו ביחס של 3-1, עד שלבסוף נהרג. בדיקת הגופה של האיש החזק הראתה כי טרם אותו הוא נדקר מחרבות החיילים כ-20 פעמים ונורה 5 פעמים לפני שלבסוף נפל. ראשו נערף, נקשר לתורן הספינה ונשלח בחזרה למושל וירג'יניה כסמל לגורל של מי שיעז להיות פיראט ויתפס. כך במשך תקופה של פחות משנתיים, הצלחתו כשודד ים יצרה אגדה שתצית את הדמיון של רבים גם מאות שנים לאחר מותו. היו לא מעט שודדי ים מצליחים יותר או פחות, ואפילו באי טורטוגה שבקריבים, פיראטים הקימו מעין מדינת פיראטים מבוצרת, ששימשה להם כמקלט מפני רדיפה. מה שמעניין אבל הוא שהמבנה החברתי על ספינות הפיראטים היה שוויוני, אפילו סוג של דמוקרטיה. בשנות ה-20 של המאה ה-18, שודדי הים לואו ורוברטס ניסחו מעין ספר חוקים להתנהלות פיראטית. הקפטן למעשה היה נבחר בהצבעה של הצוות, ומי שלא סיפק את הסחורה הוחלף בקפטן אחר. השלל שנשדד חולק באופן יחסית שווה בין כולם. כשהקפטן קיבל את השכר הגבוה ביותר, אחריו היו הסגן שלו ורופא הספינה, אם היה כזה, אז הנגרים ולבסוף שאר הצוות. עבדים שנתפסו אגב בדרך כלל קיבלו מעמד שווה בין אנשי הצוות אם החליטו להצטרף אליו. גם הבריאות הכללית של הפיראטים הייתה טובה יותר משל מלאכים רגילים, הרבה בזכות המזון ששדדו מספינות ומושבות ליד חופי הים. חשוב לציין שאין ממש עדויות לפיראטים עם רגל מעץ, וב במקום יד, רטיות או טוקי על הכתף. ספרים וסרטים הם האשמים המרכזיים במיתוסים האלה, כמו המיתוס של האוצר הקבור. לשודד ים עם רגל אחת או יד אחת יש מעט מאוד שימוש בחיים הקשים בים. בדרך כלל מי שנפצע באופן שכזה קיבל סכום כסף נאה, פנסיה ופרש לחיים רגילים על היבשה. ב-1739, עם פרוץ מלחמה נוספת בין אנגליה לספרד, אנגליה פנתה לפיראטים רבים והציעה להם חנינה אם הצטרפו למאמץ המלחמתי כחלק מהצי המלכותי. כך למעשה תם עידן הזהב של שודדי הים. אבל האגדות נשארו, ספרים נכתבו, סרטים הופקו ותחפושות לפורים נתפרו. חשוב לציין שתופעת שודדי הים לא נעלמה מהעולם, היא פשוט קצת שינתה את פניה. גם היום אוניות סחר, בעיקר מול חופי סומליה ומזרח אפריקה, לעתים קרובות מותקפות על ידי קבוצות של פיראטים שחוטפות אותן בתמורה לכופר מהבעלים.
האם היה פרס על, נגיד, הם כמו שאומרים מת או חי על הפיראט?
כן, ממשלות אנגליה בעיקר ועוד מדינות בהחלט היו שמות פרס כספי על ראשם של פיראטים שנתפסו, אבל בדרך כלל הם פשוט שלחו אנשים מטעמם, או פריבטירים או את הצבא, את חיל הים, לנסות ולתפוס בעצמם את אותם פיראטים. זהו, עד כאן להיום. נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו לעשות לנו סאב ולייק ולהמליץ אם אתם חושבים שהפודקאסט שלנו מעניין, ונשמח אם תצטרפו אלינו בפודקאסט הבא. תודה לכולם.
ביי.
ביי.
שלום לכולם. הסקרנים.